אנחנו לומדים פרק י"א בספר תברת ישראל. הפרק הזה הוא ממש החצי השני של פרק י'. בפרק י' הוא התחיל בהצגת עמדת הפילוסופים וההתקפה שלו על העמדה הזאת של הפילוסופים והצגת העמדה האחרת. כשהדבר שהוא בעיקר יוצא זה שלפי הפילוסופים התיקון של האדם הוא תלוי במידת החוכמה שהאדם יצליח להשיג. וכיוון שזה תלוי במידת החוכמה, היה ברור לפילוסופים שהעיסוק בדברים שנוגעים לעולם הזה, בדברים שנוגעים לעולם הזה, יש בהם פחות חוכמה מאשר עיסוק בדברים שהם קשורים לצדדים העליונים יותר, להשגות שקשורות לגלגלים, קשורות לעולמות, קשורות לצורות שהן לא בחומר. זה התפיסה הבסיסית של הפילוסופים. והמהר"ל בא ואמר שכל הנחת היסוד של הפילוסופים, שמעלת האדם יכולה להיות כשהאדם הוא נהיה אדם חכם יותר, שהוא אדם נהיה משכיל יותר, שהנצחיות נמצאת בחוכמה, המהר"ל אמר, זה לא נכון. הנצחיות היא נמצאת בנצחיות. מהו הדבר הנצחי היחיד שישנו? הדבר הנצחי היחיד שישנו זה הקדוש ברוך הוא, שהוא מקור כל החיות, והוא מקור של הנצח. והדרך שלנו לזכות בנצחיות זה תלוי בדבר הזה שאתה מוצא, שאתה נדבק בנצחיות הזאת, שאתה נדבק בקדוש ברוך הוא. ולכן הכל זה תלוי במה שאתה מצליח להידבק בקדוש ברוך הוא, ואז ובעצם אמר המהר"ל, אם אתה רוצה, אם האדם רוצה להיות נצחי, אם האדם רוצה להיות שייך לנצחיות, אז האדם צריך למצוא בחיים שלו, הוא צריך למצוא בחיים שלו את הנקודה הנצחית. אז זה הביא את מאמר חז"ל, שלכן חז"ל באים ואומרים שהנצחיות היא לא יכולה להיות פחות מאשר זה שאתה לומד או מחפש איפה הקדוש ברוך הוא דבק, איפה אתה רואה את נקודת את הנקודה האלוקית שיש בכל דבר ודבר מהמציאות שאנחנו נמצאים בה. ועל זה הוא בא והביא את מאמר חז"ל על שישה סדרי משנה, שבעצם שישה סדרי משנה זה התעסקות עם כל המציאות, אבל התעסקות עם כל המציאות, עם כל החלקים שיש במציאות, אבל לא מצד אבל הכל כשזה חיפוש הנקודת היראת שמיים שיש בכל דבר ודבר, כמו שאנחנו הסברנו בשיעור שעבר. ועכשיו בשיעור הזה הוא ממשיך ומסביר את דבריו. אומר לכאורה, כלומר הנחת היסוד שלנו זה שהקדוש ברוך הוא, שהוא מקור כל ההוויה, הוא כן, הוא שורש כל ההוויה, והוא יכול להתגלות אלינו, ואנחנו מחפשים איפה הקדוש ברוך הוא, איפה אנחנו יכולים למצוא את הקדוש ברוך הוא. אז היינו יכולים אולי להגיד על פני הדברים, שבוא נחפש את הקדוש ברוך הוא, אז שהקדוש ברוך הוא יתגלה, נגיד, בעולם המלאכים, שהנחת היסוד שלנו היא תהיה, שהקדוש ברוך הוא נמצא האור האלוקי הוא בוודאי שורה יותר בעולמות העליונים מאשר בעולם שלנו. ואז ככל שאתה לא מתעסק בעולם הזה, אלא אתה מתעסק בעולמות העליונים יותר, בסדר, תחפש את הקדוש ברוך הוא. אבל תחפש את הקדוש ברוך הוא דברים שהם רחוקים ממך, תחפש את הקדוש ברוך הוא בדברים שהם, שהם קרובים לך, ואולי שם תחפש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. ומה עוד? הוא אומר את הדבר הזה שלכאורה, הרי בוודאי שאחד הגילויים של הקדוש ברוך הוא זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שאחד הגילויים של הקדוש ברוך הוא זה אולי חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לחפש את הדבר שבו יש ריבוי חוכמה. אז אומר המהר"ל, אנחנו נתחיל לקרוא, לא בשמיים ולא רחוקה מאיתנו שאלה זאת, אחר שהתברר לך בפרק הקודם, כי לא יקנה האדם ההצלחה האחרונה על ידי החוכמה רק עם הדיבוק בו יתברך. אז לכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איפה אנחנו נמצא את הדיבוק בהשם יתברך? האם נמצא את הדיבוק בהשם יתברך בזה שאתה תסתכל איך הקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות. אז אם אתה תדע להבין איך הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, אתה תהיה עסוק במעשה בראשית, אתה תדע את החוכמה, כן? אז למה לא יקנה האדם ההצלחה נצריק על ידי ידיעת החוכמה שעומד על עניין הטבע ומהות הגלגלים והמלאכים שיקראו צורות נפרדות? למה באמת לא נתרכז באמת במציאת החוכמה האלוקית בכל יצירת העולמות העליונים ויצירת הטבע ויצירת הגלגלים ויצירת המלאכים? למה באמת שלא שם אני פרקש עם הקדוש ברוך הוא? ולמה אנחנו כל כך ואנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא דווקא ויהיה קונה הצלחה בידיעת משפט הזק ארבעה אבות נזיקין בחילוק תנור ורקיים רחיים ובדיני שיקוני גבי ושיקוני בריי וחזקת ג' שני וכל הדברים שאנחנו עסוקים בהם שעות על גבי שעות שאר משפטי תורה? אז למה באמת לא נגיד, זה חוכמה של הקדוש ברוך הוא, וזה חוכמה, כן, הקדוש ברוך הוא גם נתן לנו את החוכמה, איך כדאי להתנהל בעולם הזה. כן, מה זה התורה? אם אנחנו אומרים שהתורה זה העצות של הקדוש ברוך הוא, איך להתנהל בעולם הזה, איך אנחנו נצליח שהעולם הזה יהיה מתוקן, מיושב, מסודר. אם זה באמת העניין, היה העניין של המצוות, אז אומר המהר"ל, אז מי אמר לך שלהתבונן על הסדר שהקדוש ברוך הוא מציע לעולם הזה, אתה יותר נדבק באור האלוקי מאשר כשאתה מתבונן איך הקדוש ברוך הוא סידר את העולמות העליונים? הרי מה שהקדוש ברוך הוא סידר את העולמות העליונים, יכול להיות שיש בזה הרבה יותר סדר אלוקי מאשר מה שהקדוש ברוך הוא סידר את העולם הזה. אז לכאורה למה אנחנו מתעסקים כל כך בהוראות איך שהקדוש ברוך הוא מורה לנו איך מה הסדר של של העולם שלנו של העולם של הדברים שהם יותר חומריים והסתכלות על הדברים הקטנים, כן, למה שם אנחנו יכולים לדבק בקדוש ברוך הוא יותר? אז זה אומר קודם כל המהר"ל כהנחת יסוד ראשונה. קודם כל, אני מנפץ לך את מה שהפילוסופים מעריצים את החוכמה. שזה השאלה. אם היה קונה את הצלחה על ידי חוכמה, היה ראוי לומר שכל אשר הוא יותר חוכמה, ראוי שתהיה על ידו הצלחה הנצחית. כלומר, אם באמת הנחת היסוד שלנו זה ככה, שעיקר ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לעולם זה חוכמתו, וממילא, אם עיקר ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לעולם זה חוכמתו, אז החוכמה היא, כן, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שהחוכמה בדבר שתשאל ילד בן 15, תשאל אותו על הגלגלים, על מהות הגלגלים המלאכים, הוא לא ידע שום דבר. תשאל ילד בן 15 על שור שנגח את הפרה, אחרי שהוא נעמד בחיידר הזה, הוא ידע. אז מה נראה? נראה שבאמת החוכמה של איך לסדר את העולם הזה, לכאורה היא חוכמה, שיותר קל להשיג אותה מאשר החוכמה של גלגלים והמלאכים. אבל אומר המהר"ל, כל זה נכון עם הנחת היסוד שלך, זה שעיקר ההתגלות של הקדוש ברוך הוא זה דרך זה שאתה חושף מה החוכמה. אז אתה צריך לחפש את החוכמה הכי עמוקה, החוכמה הכי פחות גלויה, החוכמה הכי פחות שהיא באמת דורשת המון עומק זה, זה באמת החוכמה לדעת איך כל העולמות מתנהלים. אבל אחרי שנתתי לך פרק שלם, שהסברתי לך שזה לא נכון לבוא ולהגיד שההצלחה של האדם והנצחיות של האדם זה קשור בזה שאתה נדבק בחוכמה, אלא אתה צריך לדבק בקדוש ברוך הוא. החוכמה היא רק, החוכמה היא זה אולי אחד מהדרכים איך שאתה יכול לדבק בקדוש ברוך הוא, אבל הבסיס לכל זה לדבק בקדוש ברוך הוא. אם הכל זה באמת, אתה צריך לשאול את עצמך, איפה אתה, איפה הנצחיות נמצאת, כלומר, איפה אתה יכול להידבק יותר בקדוש ברוך הוא, אז על זה אומר לך המהר"ל, אתה צריך לשאול את עצמך, איפה יש יותר הקדוש ברוך הוא? יש יותר הקדוש ברוך הוא במלאכים, בגלגלים, או יש יותר הקדוש ברוך הוא בשור שנגח את הפרה? ועל זה בא המהר"ל ואומר, זה התפיסה שלנו, התפיסה שלנו שיש יותר הקדוש ברוך הוא בשור שנגח את הפרה מאשר במלאכים ובגלגלים. כן? ומעתה נבקש איזה מן הדברים הם יותר ראויים על הדיבוק האלוקי? האם הידיעה בגלגלים ובמהות ארבעת היסודות או הידיעה או הידיעה במשפטי התורה? כן? אז זהו, עכשיו, אז במה יש באמת יותר דבקות בקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר, בוא נראה, הגלגלים של עצמם, אתה תלמד את הגלגלים, תלמד על חוכמת הגלגלים, הגלגלים של עצמם, מה היכולת שלהם להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא? הגלגלים אין להם יכולת דבקות גדולה בקדוש ברוך הוא, אין בהם יכולת התעלות, אין בהם יכולת דבקות בקדוש ברוך הוא, הם נבראו באמת שהם חיימים בצורה שאין בהם הפסד, זה אבל הם בסופו של דבר אין בהם מבחינת העתיד, אין בהם את ההצלחה האחרונה. לעומת זאת, האדם שמקיים תורה ומצוות, אנחנו יודעים את הדבר הזה, שהדבקות שלו בקדוש ברוך הוא, מבחינת מה שהוא עומד להידבק, הוא בוודאי יותר יהיה דבק בקדוש ברוך הוא, מאשר הגלגלים. זה גם בפרקים הבאים, הוא ידבר על הדבר הזה, שהאדם שמקיים תורה ומצוות, בסופו של דבר המעלה העתידית שלו, היא יותר גדולה מכל המעלה אפילו של המלאכים. כלומר, הדבקות של האדם שהוא מקיים תורה ומצוות, היא דבקות יותר גדולה מאשר הדבקות של כל דבר אחר. אז קודם כל מצד הדבר הזה, הפוקוס שלך צריך להיות בחלק בהוויה שיהיה בו הכי הרבה דבקות בקדוש ברוך הוא. מהו החלק בהוויה שיהיה בו הכי הרבה דבקות בקדוש ברוך הוא? זה באדם, ומאלה אתה צריך להתבונן על תורת האדם. אתה צריך להתרכז, הפוקוס שלך צריך להיות בתורת האדם ולא בתורת הגלגלים. למה? כי האדם הוא זה שעומד לקנות את ההצלחה היותר גדולה, ההצלחה האחרונה היא תהיה אצל האדם שהיא יותר מאשר הגלגלים. מעבר לדבר הזה שאנחנו מדברים על זה שההצלחה, הדבקות של האדם היא תהיה גדולה יותר מאשר הדבקות של הגלגלים, של כל העולמות העליונים, אז כשאתה שואל את עצמך גם בעולם הזה, במה אתה יכול למצוא יותר אור אלוקי? במה אתה יכול לראות יותר אור אלוקי? אז זה אומר המהר"ל, אנחנו צריכים להבין שהאור האלוקי הוא נמצא לא רק בחוכמה, כן, אלא בעיקר כשאתה מוצא איזשהו משהו שהוא בא מהקדוש ברוך הוא. מה בא מהקדוש ברוך הוא? אז הוא בא ואומר, אין דבר שהוא יותר ראוי לדבק בו יתברך כמו היושר, ואשר הוא יוצא מן היושר הוא מתרחק, כי על היושר לא נקרא שם יציאה ולא שם ריחוק כלל, רק שם יציאה נקרא על היוצא מן היושר, ובזה שייך יציאה ורחוק, והיושר הוא בתורה, לפיכך על ידי התורה הוא שקונה הקירוב והחיבור בו יתברך, כי אין ליושר יציאה כלל. וכן, על ידי עשיית המצוות, מפני שהתורה היא היושר בעצמו, והיושר אין בו רחוק, לכן הוא קרוב אל השם יתברך. הרי ההפרש שיש בין ישראל אשר הוא עוסק בשאר החוכמות, כי התורה היא היושר בעצמו, אשר היושר הוא קירוב וחיבור אליו יתברך. ואילו שאר החוכמות אין בהם היושר, שאף שמיים לא זקו בעיניו, ובמלאכי ושים תהילה, שכולם בחוסרי היושר. לפיכך, ההשגה באלו דברים אין בהשגה הזאת היושר, באשר ההשגה היא בנמצאים שהם מחוסרי היושר, לכן אינם מביאים הקירוב אל השם יתברך. כי אף אם תאמר שהתורה תעיין בדברים הגשמיים, הלא בערנו דבר זה פעמים הרבה, כי אין דבר זה דומה, כי אין התורה מעיינת במהות הגשמיים עצמם, רק המעשים שיעשה האדם, מה שגזר השם יתברך, זרות שלו, יש בהם מן היושר. העיון במהות הדברים יש בהם מן החיסרון, בוודאי שכל הנמצאים יש בהם חיסרון, ודבר זה יתבדר בסמוך. זאת אומרת, אומר המהר"ל, הנחת היסוד של המהר"ל היא, כל הנבראים, הם, יש בהם את החיסרון בזה שהם יוצאים מהיושר. כל הנבראים, מעצם הדבר הזה שהאדם הוא נברא, זה גורם לדבר הזה שהאדם הוא, הוא יצא מן היושר. אז פה הוא לא מרחיב בעניין הזה של היושר. עוד מעט הוא יסביר את העניין הזה קצת, אבל העניין הזה של היושר, זה איך שאנחנו מבינים, זה שכל האור האלוקי הוא כשהוא כולל את הכל. כלומר, רק אור שאתה בא ואתה אומר שהוא לא מבליט משהו אחד, אלא הוא כשיש איזשהו דבר שהוא כשהוא יכול להיות מתאים לכל שאר המציאות. כלומר, יש את הנבראים. הנבראים, מעצם הדבר הזה שהאדם הוא נברא, נברא זה מלשון ברא, אתה צריך להגדיר, אתה שונה ממשהו אחר. כלומר, אתה, כדי להגדיר את הנברא, כדי בכלל להפוך אותו לנברא, ושהוא לא ייבלע בבורא, כן, הבורא הוא השורש של כל המציאות. הנברא הוא חלק מהמציאות. איך אתה נהיה נברא? המהות של הנברא שאתה רק חלק מהמציאות. אם אתה היית כל המציאות, אז אתה היית בלוע בבורא. כן? מעצם היותך נברא, אז זה אומר שאתה צריך לעבור אתה באיזושהי מידה, אתה חייב להתרחק מהאור האלוקי. האור האלוקי הוא, שם יש את כל המציאות. והנברא, מעצם היותו נברא, זה אומר שיש איזשהו צמצום של אור, ונתינת אור בגוון מסוים או בכיוון מסוים, שזה מה שיוצר את הנברא כנברא. אחרת הוא לא היה נברא, כן, אחרת הוא היה כל הזמן בלוע בבורא. אז כל הנבראים כולם, יש בהם את היציאה מן היושר. היציאה מן היושר, אנחנו מגדירים עכשיו, היציאה מהשייכות לכל המציאות. כלומר, היושר זה השייכות לכל המציאות. היציאה מן היושר, שאתה חלק מהמציאות. עכשיו, כל נברא, מעצם זה שהוא נברא, איך הוא נברא? זה זה שהוא לא כל המציאות. אם הוא היה כל המציאות, אז זה בעצם הבורא. רק הקדוש ברוך הוא כל המציאות. וכל נברא יש בו את ההגדרה הזאת שהוא רק חלק מהמציאות. ברגע שהוא רק חלק מהמציאות, הוא כבר, הוא יצא מן היושר. הוא יצא וזה, הוא מבליט משהו אחד בחיות האלוקית. כן, לא כל החיות האלוקית מתגלית דרכו, אלא הוא רק מבליט צד אחד, צד אחד מהחיות האלוקית. כלומר, הוא מבליט רק את הצד של הארץ, מבליטה את הצד של הארץ, השמיים מדגישים את הצד של השמיים. כל אחד ואחד מבליט משהו אחד במציאות. לא כל המציאות היא נמצאת בו. והטענה של המהר"ל, שהעניין של תורה והמצוות, זה אחרי שהקדוש ברוך הוא עושה אותנו נבראים, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הדרך איך שוב לחזור אל הבורא. אתה חוזר לבורא על ידי זה שאתה מתחיל, אתה נפגש עם הדברים שהם מבטאים את היושר. מהם הדברים שהם מבטאים את היושר? הדברים שהם מבטאים את היושר זה דברים שהם באים מאור, זה שהם באים מהגזרות של הקדוש ברוך הוא, זה שהם באים מהציווי האלוקי, זה אומר שזה דברים שהם יכולים להתאים לכל חלקי המציאות. כלומר, המצוות של התורה, הציוויים של התורה, החוקים של התורה, המשפטים של התורה, אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא שם בהם את הכוח הזה של היושר. הם, כן, אנוכי השם אלוקיך, אנה נפשי כתבית יעביד. הקדוש ברוך הוא תומן בתורה ובמצוות את היושר האלוקי. מה זאת אומרת תומן את היושר האלוקי? הוא תומן שכל דבר ודבר מדברי התורה הוא משייך אותך לכל המציאות. הוא לא מבליט לך רק חלק מהמציאות. כל דבר ודבר מדברי תורה הוא משייך אותך לכל המציאות. זה היושר. היושר זה השייכות לכל המציאות. והתורה והמצוות זה הדרך איך שהקדוש ברוך הוא נותן לישראל, שגם הם יש בהם את הפוטנציאל הזאת להיות, הפוטנציאל להיות ישרים, עוד מעט הוא יביא את המדרש הזה, להיות שייכים לאור האלוקי הזה, לכל המציאות הזאת, שזה מה שהוא קורא לזה כאן, ליושר. כן. אני ניסיתי להסביר את המושגים שאמהר"ל אומר. אמהר"ל אומר, כל הנבראים חסרים. אמהר"ל ככה התחיל, שכל הנבראים, המהות כל הנבראים, כן, שכל הנמצאים, בוודאי שכל הנמצאים יש בהם חיסרון. החיסרון בא לידי ביטוי בדבר הזה שהם רחוקים מהקדוש ברוך הוא. איך הם נהיים רחוקים מהקדוש ברוך הוא? בזה שהם נבראים. אבל מה עושה אותם רחוקים מהקדוש ברוך הוא? אומר לך אמהר"ל, בזה שהם מתרחקים מהיושר. אז מה זה אומר היושר? היושר זה אומר שייכות לכל המציאות. זה ככה אני מנסה להסביר את ההתבוננות של המהר"ל פה. של מה זה ההגדרה הזאת של יושר לעומת, לעומת שאר הנבראים שהוא מגדיר אותם כחסרים. אז מה אתה שואל? אתה שואל מאיפה למהר"ל להתבונן על זה ככה? זה באמת, זה התבוננות שאנחנו מבינים. שבאמת רק הקדוש ברוך הוא, ניסיתי להסביר את זה. מעצם זה שהאדם הוא נברא, הוא חייב להיות, הוא חייב להבליט רק חלק מהמציאות. זה אתה מבין, זה ההיגיון. מעצם זה שהאדם הוא נברא, הוא חייב להבליט רק חלק מהמציאות. זה שאתה מבליט חלק מהמציאות, זה אומר שאתה לא כולל בתוכך את כל המציאות. אתה מדגיש רק חלק. ההדגשה של חלק מהמציאות, זה הריחוק מהקדוש ברוך הוא. וזה, לזה קורא המהר"ל רחוק מהיושר. לזה קורא המהר"ל רחוק מהיושר. והתורה והמצוות, זה הדרך שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, איך שוב תחזרו ותדבקו בי, כן, תיבלעו בי, תיבלעו ביושר האלוקי. ואז מהבחינה הזאת אומר המהר"ל, כשהאדם עוסק בתורה ובמצוות, הוא עוסק שוב באור, איך שהקדוש ברוך הוא, הוא כן, איך אנחנו יכולים למצוא את הופעת היושר בכל המציאות כולה. אז עכשיו, מה זה, עכשיו, זה אחרי כן מה שהוא יסביר. מסביר, אתה, בכל המציאות כולה זה אומר שזה גם במציאות הגשמית. גם המציאות הרוחנית, גם המציאות של הגלגלים. כלומר, בכל דבר ודבר, הדבר העיקרי הוא למצוא את היושר. זה שהיושר הוא גם צריך להופיע בחיים האישיים של הבן אדם. והיושר צריך להופיע בחיים החברתיים של הבן אדם. והיושר צריך להופיע בחיים, כן, אם דיברנו נגיד על שישה סדרי משנה, שהיושר הזה צריך להופיע איך אנחנו מתייחסים למקום, באמון כלפי המקום, ביחס לזמן, ביחס לאדם עצמו, ביחס לחברה, ביחס למערכת היחסים עם העולמות האחרים. כל הדברים האלה, בכולם אתה מחפש את אותה נקודה, את היושר. כן? זה נכון שהיושר פה יופיע בצורה הזאת, היושר יופיע בצורה כזאת. עכשיו, מה שאנחנו נגיד, זה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד מופלא, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד מופלא, שהוא נותן לנו את היושר בצורה שאנחנו יכולים, עם הכלים המוגבלים שלנו, לקלוט את היושר הזה. זה עצם הדבר הזה שאתה יכול להתעסק בשור וחמור, ואתה מתעסק ביושר האלוקי, זה המעלה הכי גדולה שלנו, זה הדבר הכי מופלא שיש לנו, שאנחנו כדי להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא לא צריכים להתעסק בדבר שאין לנו כלים לתפוס אותו, ואם היינו יכולים להבין, אם האור האלוקי מתגלה רק ביושר האלוקי שבגלגלים, איך מהם המעשים כדי להשפיע על הגלגלים שיופיע בהם היושר, היינו מסכנים. כי בכלל המרחק שלנו מהגלגלים, היכולת, הבהירות שלנו כלפי הגלגלים היא כל כך מוגבלת. ולהפך, הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו שדווקא בדברים שהכי הם קרובים אלינו, אנחנו יכולים לגלות את נקודת היושר הזאת. השבוע דיברנו בשיעור לחבר המבוגרים, דיברנו על המעלה של הקטורת, כן, העניין הזה של הקטורת. אז בקטורת גם הרבה דיברנו על הרעיון הזה, שהחידוש של הקטורת הוא, הנקודה של הקטורת זה לקחת את כל המציאות ולקשור אותה. כן, קטורת זה מלשון קשר, כן? והתיקון של הקטורת זה באמת לקחת את ה-11 סממנים, את הסממנים השונים, ולהוציא ולשייך את כל הסממנים למרקחת אחת, לסם אחד, לקטוש את כולם, לזה, וככה אתה באמת, במציאות המוחשית אתה הופך את הכל לאיזושהי מציאות שהיא קשורה לשורש של כל הדבר, שכשאתה מגיע לנקודת השורש של כל הדבר, אז כל דבר ודבר הוא נבלע בדבר האחר ומתערבב עם הדבר האחר. אז דיברנו בעיקר על הרעיון של הקטורת, אבל באיזושהי מידה, המהר"ל בא ואומר שכל המצוות של התורה הן מובילות אותך, הן מכינות אותך, הן הדרכים שבהם אתה הולך וצומח לקראת היושר הזה. כן. נכון. אז אנחנו אומרים שיש משהו בדיני התורה שבכל דין ודין אנחנו מאמינים שהוא יוביל, יסתדר עם כל הדינים. כן, מי דורש את הדרשה בצורה כזאת של משפטי השם אמת צדקו יחדיו. שמה המשפט הזה אומר? המשפט הזה אומר משפטי הגויים, כן, הם משפטים שמתאימים לסיטואציה המסוימת הזאת. כיוון שזה משפט, כלומר, התפיסה שמה שאנחנו אומרים עכשיו זה קשור לתפיסה הבסיסית של מה זה תורה. אם אתה באמת חושב שתורה זה לתת לך את הדרך הנכונה בכל סיטואציה, בכל מאורע שיכול להתרחש בעולם, איך להתנהל בצורה שהיא מתאימה לסיטואציה המסוימת הזאת, אז באמת היינו יכולים לכאורה לומר, כמו שאתה אומר, שזה בסיטואציה הזאת זה וזה ההוראה, בסיטואציה הזאת זה וזה ההוראה, בסיטואציה הזאת זה וזה ההוראה. אבל אנחנו אומרים, לא, משפטי השם אמת צדקו יחדם, זה אומר שיש משהו זה לא זה שהתורה היא בשביל לתת לך את הדרך איך לפתעול בסיטואציה, אלא בדיוק ההפך. הסיטואציה היא ההזדמנות להגיע למשפטי השם אמת. כאילו, בסופו של דבר, משפטי השם הם אלה יובילו אותך לדבר הזה, שתמיד הם יופיעו את מידת האמת, ולכן הם תמיד צדקו יחדיו. כלומר, משפטי הגויים, הם לא יכולים להיות צודקים יחדיו, ככה בשיעור אחר שדיברנו על ההבדל, למה אסור ללכת לרחאות של גויים, אז הסברנו את הדבר הזה. שההבדל הבסיסי, גם במשפט התורה, יש הבדל במשפט המלך במשפט התורה. כן, מה ההבדל הבסיסי במשפט המלך ובמשפט התורה? משפט המלך זה לפתור את הסיטואציה המקומית. זה לא המגמה של משפט המלך, המגמה של התקנות של המלך, או של הוראות שעה, או כל מיני דברים כאלה, זה להגיע לזה שמבחינה מקומית, הסדר החברתי יהיה בצורה כזאת שלא, שאנשים לא יבלעו אחד את השני, ולהגיע כן, לשקט התעשייתי הכי הכי גדול שיכול להיות. משפט התורה זה לא בשביל ליצור שקט, זה לא בשביל איזה, זה משפט התורה זה בשביל להוביל אותך להידבק באמת. כן, זה מה שהוא אומר, כדי שתהיה שייך לאמת, זה משפט התורה. כן, ולכן, לכן גם פרשת משפטים היא חלק ממעמד הר סיני. פרשת משפטים היא לא ניתנת כאילו החלק של המשפטים שזה רק לעשות סדר בין האנשים, זה כבר ניתן במראה. זה לפני מעמד הר סיני. כלומר, הקדוש ברוך הוא, התורה בכוונה היא נותנת קודם כל שיש דינים ניתנו במראה. איזה דינים ניתנו במראה? ניתנו דינים במראה ברמה של משפטי הגויים, שהם לא נועדו להופיע את היושר, אלא הם נועדו לפתור בעיות. ואז אם באמת התורה היא לפתור בעיות, אז בעצם אתה, כשאתה לומד תורה, אתה לומד את העולם הזה, אתה לומד, העולם הזה מזמן כל מיני בעיות, איך אני פותר בעיות בעולם הזה? זה לא דבקות בקדוש ברוך הוא. ואז נשארים בשלב השאלה של המהר"ל, שמה פתאום להתעסק כל כך באיך פותרים בעיות בעולם הזה, ולא ללמוד דברים יותר שיש בהם חוכמה אלוקית. זה שקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו עצות טובות איך להתמודד עם בעיות בעולם הזה, אבל הקדוש ברוך הוא יש בו חוכמה יותר עליונה, שהוא יודע גם איך לסדר את הגלגלים, איך לסדר את המלאכים. אז כבר תלמד את חוכמת הקדוש ברוך הוא היותר גדולה. אז מהבחינה הזאת, אין לך הסבר למה אתה עוסק כל כך בדיני התורה. רק שינוי המבט על דיני התורה, שאתה בא ואתה אומר את הדבר הזה, שדיני התורה הם הופעת היושר. ולפי מה שאנחנו הגדרנו הופעת היושר, הכוונה שדיני התורה הם מתאימים לזה שמה שאתה עושה זה יתאים לכל המציאות כולה ויתאים לעולם האמת, זה הדבר שמביא אותך להידבק בדיני התורה. כן, זה הדבר שמביא אותך לכך שאנחנו מאמינים שהנצחיות יכולה להיות דרך הדבקות בענייני התורה. עכשיו מביא כאן המהר"ל את המדרש במסכת שבת, מה מוסיף המדרש? המדרש מדבר על הדבר הזה, שכיוון שהתורה היא הופעת היושר, כל דבר שנוגע לתורה הוא נעשה בצורה כזאת שהוא מבליט שהתורה עניינה זה היושר. אז על זה הוא הביא את מאמר חז"ל, דרש על גלילה, ליה דרב חיסדא ברי רחמנא דאיב אורייתא תליתא, לאן תליתאי, על ידי תליתאי, מיום תליתאי, ביחד תליתאי. אז מסביר המהר"ל מה זה הנקודה הזאת, כן, ברוך רחמנא שנתן את הכל בזה, מה זה הרמז הזה של השלוש. אז על זה הוא בא ואומר שהיסוד של השלוש הוא היסוד של היושר. כלומר, המציאות כולה היא בנויה בצורה כזאת שהמציאות יכולה לצאת, הנבראים כולם, הם, או שהם הולכים לקצה אחד, או שהולכים לקצה אחר, וכתוצאה מזה הם יוצאים מהיושר. ורק האדם ששייך, שיצא לשתי הקצוות בצורה הקיצונית ביותר, הוא שייך לשתי הקצוות, והוא מתוך השייכות שלו לשתי הקצוות, הוא לא נמצא ברצוב השוב כל הזמן של מתח בין שתי הקצוות, אלא שהוא מוצא את הנקודה שהיא הפנימית יותר משתי הקצוות, שהיא הנקודה שמכילה את שתי הקצוות האלה, זה הרעיון של היושר. הרעיון של היושר זה למצוא איזושהי נקודה פנימית שהיא מכילה את כל המציאות. מה זאת אומרת נקודה פנימית שמכילה את כל המציאות? הנקודה הפנימית הזאת שהיא מכילה את שתי הקצוות האלה. ולכן כל פעם כשאנחנו מדברים על השלוש, זה בעצם טמון בזה הרעיון של היושר. כפי שהסברנו, הרעיון של היושר זה השייכות לכל המציאות. ואיך זה בא לידי ביטוי ברעיון של השלוש? שהמציאות היא בנויה בצורה כזאת שהמציאות יכולה ללכת לקצוות שונים, אז אתה שייך לקצוות הכי 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 קיצוניים, ולמרות השייכות שלך לקצוות הכי קיצוניים, אתה כל הזמן נמצא באיזושהי נקודה שאתה כל הזמן שייך לשתי הקצוות האלה. לא שחלק מהזמן אתה בקצה הזה. וחלק מה... כלומר, אם זה היה רק שייכות לשתי הקצוות, עוד לא היה בזה יושר. כי נכון שיש בזה יותר מאשר אם אתה שייך לקצה אחד. כלומר, אם אתה שייך רק לקצה אחד, ברור שאתה לא שייך ליושר. אם אתה שייך לשתי קצוות, אז כבר יש איזשהו משהו שכיוון שאתה שייך לשתי הקצוות, אז כל השייכות שלך לשתי הקצוות היא, בסופו של דבר, היא מאזנת קצת את היציאה מן היושר בזה שאתה לא יוצא לגמרי מהיושר, כי אתה לפעמים שייך לצד הזה, לפעמים שייך לצד הזה. אבל הקידוש הוא, זה השלוש, נקודת השלוש הזה, זה בעצם בא ואומר את הדבר הזה, שאתה כל הזמן שייך לשתי הקצוות. איך אתה שייך לכל הזמן לשתי הקצוות? כי אתה שייך לאיזושהי נקודה מאוד מאוד של, 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 של היושר, שהוא מכיל את כל המציאות, והוא יכול בבת אחת להכיל את שתי הקצוות האלה. ולכן, אומר המהר"ל, בעניין הזה של השלוש, אתה... כן, זה הלבוש, זה צורת ההופעה של הרעיון הזה של היושר. אז נקרא את, את הדברים האלה שאומר המהר"ל, וביאור עניין זה שבא לתת שבח אל הקדוש ברוך הוא על התורה, שנתן לו השם יתברך שמו, שכל הנבראים מצד שיש בהם חיסרון. כי אין נברא בלא חיסרון. לכל בעל חיסרון, יש בו יציאה מן היושר, שיש בו חיסרון. ולכך האדם, המעיין בדברים כמו אלו, אינו קונה המעלה והשלמות במה ש... כולם הם בעלי חיסרון בעצמם. כלומר, בכל עיון בנבראים, לא תקנה את החיסרון. ולא כך התורה שגזירת השם יתברך, שהוא היושר לגמרי. וזה שאמר, ברוך אמן הדעי ואוריין תליטאי, כל דבר המשולש הוא שיש בו היושר בעבור השלישי, שהוא באמצע, אין נותן מן היושר, לא לימין ולא לסור, ולא לשמאל, וכאשר יש בו שתיים ולא שלוש, אין כאן יושר. כן? כאשר יש אחד... קיצוני, ברור שאין כאן יושר. כשיש שתיים, אז אין את היושר, למה? כי אתה לפעמים, נכון שאתה קצת מאזן כמו שאנחנו הסברנו, אבל בכל אופן אין כאן את היושר כל הזמן. כן? כי אין את האמצעי הזה שהוא היושר. ורק ברגע שיש לך שלוש, יש לך באמת את, את הרעיון הזה של היושר. וכאמר, כן.
אם יש אחד, כמה זה לא יושר?
כוונה אחד קיצוני. ולכת השני, כן. כשיש לך אחד קיצוני הכוונה. מה? לא, אתה לא שייך אליו. אתה שייך רק לצד אחד. אם אתה שייך רק לצד אחד, ברור שאתה יצאת מהיושר. אם אתה שייך לשני צדדים, אבל בלי להיות שייך לשלישי, אז אתה לא כל כך קיצוני, אבל אתה בכל אופן, אתה כל הזמן לפעמים פה, לפעמים פה, זה לא נקרא שאתה במהות שלך ביושר. ורק מתי שאתה כל הזמן נמצא בנקודה הזאת שיש לך את האמצע הזה, שהיא זו שמאפשרת לך להיות כל הזמן בבת אחת בשני הדברים הקיצוניים, זה נקודת היושר שהוא מדבר עליה. אז התורה נקראת אורייתא תליתן. מעניין, באיפה בא לידי ביטוי עוד זה שהתורה היא נקראת שלוש? והוא מסביר המהר"ל, התורה נקראת שלוש מצד זה שתמון באור של התורה היושר, שהוא מבוסס על השלוש. מה?
תורה לבין
כתובים. זה הכוונה, תורה לבין כתובים שם? איך באמת, איך בא לידי ביטוי העניין הזה של תורה נביאים כתובים? כאילו, אנחנו יכולים כאילו לבוא ולהגיד משהו שהנביאים והכתובים זה שתי קיצוניות והתורה היא המכילה את הנביאים והכתובים? לא יודע. לא, כי אחרי כן הוא נגיד אומר, מה זה עם תליטה? נתן אותם לעם תליטה, אלא אשר יש בהם היושר. אתה זוכר מרש"י? רש"י אמר שם תורה נביאים כתובים? כן, תורה נביאים כתובים. אז לא חשבתי על הרעיון. מה באמת הרעיון בחיבור הזה שבין תורה נביאים כתובים? יכול להיות שנביאים זה האור שבא מן מן השמיים, הכתובים זה האור שבא מן הארץ, והתורה זה האור שמכיל את שני האורות האלה. אני צריך לחשוב. אתה שומע מה אני מסביר? יכול להיות. בכל אופן, עם קליטה אומר זה העניין הזה של יעקב, כן, אז זה רעיון שבסיסי שאנחנו תמיד מדברים על העניין הזה שאברהם ויצחק, היסוד הזה של החסד והדין והרחמים כדבר שהוא מכיל את החסד ואת הדין. מנה כי יעקב היה שלישי לאבות, נקרא יעקב ישרון, מלשון ישר, שהוא אמצעי בין אברהם ויצחק, וישראל שהם עם קליטה, עם מורה שיש בהם הישר, נקראים ישראל ישרים וגם ישרון, והיא בישרון מלך, כן? יש בעם ישראל שתי סוגי ישרות. יש ישרות מצד מה שהם ישר עם אל, ויש ישרות מצד מה שהם בעצמם ישרים. כן, זה שתי השמות של הישרות שיש בישראל, הוא לא עושה כל כך את ההבחנה מן שתי המדרגות האלה, ונתן אותם על ידי קליטה היא שהוא משה. כן, למה משה הוא שלישי?
אהרון
ומריאן. כי מה שהיה משה שלישי מורה שיש בו את היושר, כאשר תעמוד על מידת משה תדע שהיה בו ביותר מידת היושר, כי תחילת תייצר אותו ראה איש מצרי, מכה איש עברי, ועשה דבר מצד היושר, וגם ביום השני אמר לרשע למה תראה זה גם מצד היושר, ובא מצד המדיין, וגם הוא שם הציל את בנות מדיין. וירח תליטאי, אנחנו הולכים לתפילת ערבית, לתפילה השלישית.